אחד התאונה לאורך חדש מעריך הרבה בכמה יסודות של פורים. הם מאוד עמוקים, ובין השאר המהר"ל מדבר, מדגיש את המסתרות, את צד המסתר שיש בפורים. קודם כל שמה של אסתר מעיד על אסתר, על צד מסתר. מרדכי עצמו, חז"ל רמזו את שמה של מרדכי במורדרור, שזה שייך לקטורת. אתה קח לך בסמים ראש מורדרור. אומר המהר"ל, גם מרדכי שייך לצד הפנימי הנסתר, כי הקטורת מורה על אסתר, כי הקטורת הוא נסתר, כאשר ידוע שהיו מקטירים אותו לפני ולפנים ביום כיפור. כן, ביום הכיפורים הכהן הגדול, כדי להיכנס פנימה צריך קטורת. אומר בהמשך שכאשר היו מקטירים על המזבח כולם היו פורשים מן העזרה. לשון הגמרא ביום הדף ממדלד, קטורת דבר שבחשאי. לשון הגמרא, לשון הגמרא ביומה ממדלד, קטורת דבר שבחשאי. זאת גם מרדכי וגם אסתר, קודם כל הדמויות שלהם הן דמויות שעסוקות במסתר, בצד המסתר. זה קשור לזה שאסתר הייתה צנועה, חז"ל מדגישים את צניעותה של אסתר. הדסה, וגם צד של ריח, כן, כן, ריח הקטורת. וצריך להבין מה המשמעות הזאת של שהדמויות המרכזיות של המגילה הן מודגשות דווקא כדמויות נסתרות. כן, לכאורה במגילה, מי שקורא את המגילה, בולטת פה בולטת דווקא ההתרחשות הנגלית. ההתרחשות הנגלית היא מאוד בולטת, גם הפעילות הנמרצת של מרדכי, וגם העובדה שאסתר פועלת בזירה הפוליטית הגלויה. ודווקא זאת מגילה שהצד הנגלה בה הוא די גלוי, הוא די פשוט. מגילה, הכל גלוי, כן, כשמה כן, היא גלויה, פשוטה, פושטים את המגילה כאדרת, הכל חשוף, גלוי. לכאורה אין פה יותר מדי דברים נעלמים, כן. האירועים, רצף האירועים הוא די ברור, די, אין איזה פתאום, אין איזה אש יורדת מן השמיים, או איזה פתאום אמן, פתאום יש לו התקף לב, או לא יודע מה, כל מיני צירוף מכם. הדברים נעשים בדרך שאפשר לראות את הרצף שלהם. חז"ל ממשיכים להעריך בדבר הזה של המסתרות, כן? והעריכות של חז"ל היא דווקא במזמור, מזמור בתהילים, מזמור כ"ב, שמיוחס כולו לאסתר שהתפללה. דוד המלך מקדיש על שם העתיד מזמור למנצח על הילד השחר. מנצח על הילד השחר, מזמור בתהילים, שלפי חז"ל כולו על מדרש על הישועה הזאת של אסתר. אלי אלי למה עזבתני, רחוק משועתי. חז"ל דורשים שם ממש כמעט כל פסוק. מתבקדים בעיקר בביטוי איילת השחר, גם בביטוי איילת, איילה, וגם בביטוי של השחר. כלומר, יש כאן מזמור שהוא, החשיבות שלו זה שהוא פותח לנו חלון לנסתר. ואנחנו לא יודעים מה אסתר עבר לה בלב, מה היא התפללה, מה היא חשבה. אנחנו יודעים את כלפי חוץ, מה התרחשו העניינים. מה עבר בעולמה הפנימי של אסתר אנחנו לא יודעים, והמזמור כאילו אומר לנו, תראו, בואו תראו מה עבר עליה בפנים. כשהיא הלכה לסדר את העניינים, היא באה לקראת המלך, מה עבר עליה בפנים? למנסח עליה את השחר, מה התפילה של אסתר? מה עבר במוחה, בראשה, בלבבה? לכן חז"ל מאוד מחשיבים את המזמור הזה ודורשים אותו בעריכות, כי הוא קצה חוץ שיש לנו לעולם הפנימי. דווקא בגלל שהם שמים לב שיש פה שני אנשים מסתרים, הם מחפשים משהו שעל ידו אפשר להגיע, להתבונן בעולם הנסתר, בעולם הפנימי של, של אסתר. הילד השחר. חז"ל דורשים קודם כל שלוש דרשות על השחר. הילד השחר, דרשה ראשונה, יש קשר בין איילה לבין שחר. איילה קרניה מפוצלות לכאן ולכאן, אף השחר מפוצל לכאן ולכאן. זאת אומרת, הקשר הראשון בין איילה לבין שחר, הביטוי הזה, איילת השחר, אנחנו שגור על לשוננו, אבל על פניו לכאורה מה הקשר בין איילת לבין שחר? אז איילת יש לה קרניים מפוצלות, גם השחר, האור שלו מתפצל. אחר כך מביאים חז"ל ביום בדף כ"ט עוד דרשות. מה איילה רחמת צר וחביבה על בעלה, אף אסתר חביבה על אחשוורוש. זה דרשה ממש מוזרה. בכל אופן, יש פה קשר, הרחם של איילה הוא צר, וזה קשור לאסתר. בהמשך מביאים דרשה נוספת, למה נמשלה אסתר לשחר, מה השחר זה סוף הלילה, אף אסתר סוף הניסים. אז אסתר זה הילד, ולמה היא קשורה לשחר? היא סוף הלילה, השחר זה סוף הלילה ואסתר סוף הניסים. דרשה אחרונה מביאים, מה הילה זו כל זמן שמגדלת קרניה מפוצלות, או שמגדלת שהיא גדלה, קרניה הולכות וגדלות מתפצלות, אף צדיקים כל זמן שמרבים בתפילה תפילתן נשמעת. צריכים קודם כל לנסות לראות מה המכנה המשותף של כל הדרשות האלו שסמוכות אחת לשנייה. כולם בעצם סובבים סביב איילת השחר וסביב אסתר, ולכאורה כל אחד הולך לכיוון אחר. אחד מדבר על האור המפוצל, אחד מדבר על הרחם, אחד מדבר על סוף הניסים, אחד מדבר על התפילות. אולי נתחיל מהניסים. לכאורה קשה. אומר שחר הוא סוף הלילה, אף אסתר סוף הניסים. לכאורה נס זה דווקא ביטוי של אור. זאת אומרת, אסתר סוף הניסים זה מתאים לסוף הלילה. צריך להיות הפוך. אסתר זה נס. כן, נס יפה. צריך להיות סוף היום. זאת אומרת, כל היום יש ניסים, הערות יפות. אסתר, הנה זה... סוף היום, סוף היערות, עכשיו מתחיל החושך, נגמרים הניסים. עכשיו מתחיל החושך, לא נגמר החושך, מתחיל החושך כשנגמרים הניסים. מר"ל מבאר שבאמת צריכים להבין את מושג הניסים, מה עניינו. נס באמת שייך דווקא ללילה ולא ליום. למה? יום מבטא את הסדר הטבעי של החיים, המציאות גלויה, ברורה, בהירה. הנהגת הטבע, המציאות פשוטה, אין מה לטעות, אין מה להסתבך. הטבע זורם, מאיר. בלילה דווקא הנהגת הטבע נעלמת. כיוון שהנהגת הטבע נעלמת, המציאות לא ברורה, לא גלויה, צריכים להתגבר על הקשיים, צריכים להתגבר על כל מיני מכשולים באמצעות הניסים. כן, הניסים הם בעצם מצב שבו צריך להתגבר על המציאות הגלויה. המציאות הגלויה קשה, וכדי להתגבר עליה, להתגבר על החושך, צריכים ניסים. אפשר לומר, לפי זה, שבאופן כללי, ככל שהנס הוא פחות ניסי, כלומר שלכאורה כמעט לא שמים לב של נס, בעצם אנחנו אומרים שהמציאות מדברת בעד עצמה. זאת אומרת, המציאות באופן טבעי חותרת לאחן שהוא. זה מה שנקרא נס נסתר. נס נסתר הוא נס של יום. כן, זה פה, מה זה נס נסתר? זאת אומרת, בעצם זה כל כך מתאים למציאות, המציאות כל כך אומרת את זה, שבעצם לא שמים לב בכלל שיש פה נס, כי זה כל כך טבעי, זה נראה ממש משתלב במציאות, זה נראה ממש נורמלי. לא שמים לב בכלל שיש נס. אז לא קוראים לזה נס באמת. מתי קוראים לזה נס? כשיש לילה, כשיש עקבות. פתאום מזהים, הנה, יש פה נס. הנס של אסתר, סוף כל הניסים, כמו שחר שהוא סוף הלילה. כלומר, הנס של אסתר הוא נס, נכון, יש פה נס, אבל הוא הקצה של הלילה. זאת אומרת, הנס הכי פחות ניסי. זאת אומרת, אם היינו צריכים לפאר, כאילו המדרש שמראה קצר סקאלה של הניסים, אז הנס שהכי פחות מורגש היה פה נס, שהוא הכי קרוב כבר בעצם להתנהלות טבעית, זה הנס של אסתר. הוא ממש כאילו כמעט כבר אור. זאת אומרת, הנס שהכי פחות הורגש שיש פה נס, הנס הכי מסתר במערכת הניסים, כמעט מציאות גלויה, כמעט טבע, זה הנס של אסתר. כלומר, מה שהמדרש בא לתאר, אומר המהר"ל, זה שבאמת היה אפשר לקרוא את הסיפור פה, כן? ולומר שאין פה נס. זה כמעט בסוף הלילה, זאת אומרת, בסקאלה של הניסים זה נמצא בסוף הלילה, זאת אומרת, זה נמצא כמעט לא שמים לב שהתרחש פה נס. זה כמעט טבעי. זה לא ברור שהיה פה נס. למה זה כל כך חשוב להדגיש שלא פשוט, לא כל כך נגלה הנס? כשאנחנו מדגישים שבעצם לא היה פה נס משמעותי, מדהים, זה בקצה, זה לא נס מרעיש. כשחזל אומרים לנו, תראה, אין פה, זה לא שעיר באמצע הלילה היה אור, זה לא איזה מהפכה. כשחזל אומרים לנו את זה, הם רוצים לומר לנו, תראה, אל תתמקד באירועים, כי האירועים זה לא משהו. אם אתה מחפש ברצף האירועים איזה משהו מעורר התרגשות, משהו מיוחד, תהית. תראה, הנס של אסתר במיקום זה בערך כמו שבסוף הלילה יש כבר אור. זאת אומרת שזה נורמלי, אין פה איזה משהו חריג. זה לא שבאמצע הלילה פתאום מאיר אור וזה חריג. יש פה משהו די טבעי. אל תסתכל על רצף האירועים, אל תחפש שם משהו מרעיש. אתה מסיח את הדעת מן העיקר. כאילו ממקמים חזל את הנס של אסתר, נגיד במדרגה הנמוכה ביותר של הניסים. זה בסוף הלילה. זה נס הכי קטן שיש. אל תתמקד בו, באירועים. אל תחשוב שזה הנושא. זה לא הנושא. זה נושא שולי. האירועים הם לא העיקר. אז מה כן? כשחזל אומרים לנו שהאירועים הם לא העיקר, שאין פה איזה נס גדול, כן, אלא זה סוף כל הניסים. סוף כל הניסים, מסביר המהר"ל, התחתית של כל הניסים, הנס הכי פחות ניסי, הכי לא ניסי שיש, סוף הניסים, אז אתה מתחיל לשים לב מה כן התרחש כאן. כלומר, קודם כל צריך לנקות, מה שאמר על מסביר, קודם כל צריך לנקות את ה, את הרושם החיצון. קודם כל צריך להגיד מה הוא לא הנושא. הנושא הוא לא איזה נס גלוי, איזו התרחשות מרשימה שהראה לנגד עינינו והיא משאירה אותנו עמומים. זה לא מכת בכורות, זה לא קריאת ים סוף, זה לא עמוד אש ועמוד ענן, ולא שמש בגבעון דום וערך בעמק איילון. לא. זאת אומרת, תוריד, תוריד ציפיות. אל תתמקד בזה, זה לא הנושא. אם אתה תתמקד בזה, תספסת את הנקודה. אז קודם כל זה סוף כל הניסים, זה בתחתית של הניסים. אז ממילא אתה עכשיו, אומר המהר"ל, נפתח לך, זה עוזר לך להתמקד במה כן. מה כן צריכים לחפש כאן במגילה. מה כן צריך לחפש? צריכים לחפש משהו אחר. צריכים לחפש את, לא את סוף הלילה, אלא את המושג שנקרא שחר. הילד השחר, זה בא לומר לך, תראה, לכן המזמור הזה אומר, אני אתן לך הילד השחר. אתה רוצה להבין מה זה אסתר? תעמיד הילד השחר. הילד השחר, זאת אומרת, הנושא הוא לא זה שיש אור בלילה. זה לא הנקודה. זה נורמלי עכשיו שיש אור. אז מה הנקודה? תתמקד באור. תסתכל על האור, איך הוא נעשה, מה התרחש באור. ההתמקדות באור היא הנקודה. לא הפלא, יש אור באמצע הלילה, לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא מרעיש, זה נורמלי. אבל תשים לב איך האור הזה הופיע. צורת ההופעה. זה מעניין שאנחנו מכירים את ה, כולנו יודעים את ה, את הסיפור המפורסם, שני המוראים, בבקעת ארבל, שרואים. המקור של זה, זה על, זה מגילת אסתר. מה זה הגאולה שעם קימה קימה? המקור לזה, גם בירושלים וברכות, גם בלכות שימוני, זה בהתחלה מרדכי יושב בשער המלך, ואחר כך אמן מושיב אותו על, על הסוס, ככה, זה מה שחזל מביאים שם. זה המקור לזה שגאולה היא קימה קימה. מה המקור? מגילת אסתר. ככה גם בירושלים וברכות וגם בלכות שימוני. זאת אומרת, מה הם רוצים לומר לנו? תתמקד באור. איך האור התגלה? צורת הופעת האור. היא הנקודה המיוחדת כאן. לא העובדה שבאמצע הלילה קרה דבר מרעיש, אלא איך האור התגלה. איך האור התגלה? תשים לב. פה נכנסת האיילה. איילת השחר. אתה צריך לשים לב איך השחר זורח, להסתכל על זריחת השחר, ושים לב שהוא דומה לאיילה. זה מאוד חשוב. להתבונן כך על הזריחה, כך על האור, שהוא מאיר לאט לאט. כן? איך הוא מאיר? הוא מאיר בצורה מפוצלת. מעניין. השחר מתפצל. זאת אומרת שהאור, לפני הזריחה, אין מוקד אחד. בזריחה אז אנחנו מסמנים מוקד. מי שזכה לראות זריחות, בטח הוא זכית. אז יש, בזריחה רואים, הנה רואים את השמש. אבל לפני כן אין מוקד, קשה לדעת איפה היא תבוא. יש איזה אור כזה פזור מכל מיני כיוונים, אי אפשר לדעת איפה בדיוק יהיה המוקד שלה. יש איזה אור פרוס כזה על הערים. זאת אומרת, אומר המהר"ל, זה בא ללמד אותנו כאן עיקרון. כאשר כאשר ישנה הערה, איך אני מזהה שיש הערה חדשה, איך אני מזהה שיש הערה חדשה, שאני רואה פיצולים, כשאני רואה מגוון נושאים, כמה דברים שמתרחשים במקביל, יכול להיות קטנים, אבל העובדה שמתרחשים כמה דברים במקביל, זה סימן שאור, ששחר מופיע, זאת אומרת שיום חדש לפנינו, שגאולה מגיעה. מה עם סימן של, של הערה אמיתית? מה היא הערה גדולה, שעליה קובעים יום טוב, שעליה צריך להסתכל עליה בעיניים גדולות? אם אתה רואה הערה שמופיעה בכמה מקומות במקביל, בכל מיני מקומות, זה שיש פיצולים, זה סימן של גאולה, כך אומר מה, נקראת גאולה. כי הגאולה כמו אור שחר. ככה הגאולה מופיעה. מה המשמעות של זה, שכאילו חזל אומרים לנו סימנים, איך לזהות גאולה, לא להתמקד באירוע הבומבסטי, זה לא הנקודה, זה שקרה נס גדול, זה לא סימן, זה לא המוקד. הנה, סטרי סוף הניסים, אין פה זה, זה משהו מריש. תשים לב, איך אתה מזהה גאולה? תשים לב שיש פיצול. תשים לב שיש במגוון תחומים התפתחות. התפתחות רחבה. יש פסקה כזאת, למשל, בפירות המלחמה, שערכו כאילו, עושה סקירה. אומר, תראה, התפתח זה, וזה, 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 המון המון נקודות שמתפתחות במקביל, בכל מיני מישורים. למה זה סימן? זה סימן שמדובר פה על קומה חדשה. העובדה שאתה רואה בהרבה נקודות שינוי, זה מלמד שעכשיו יש פה כלל שעומד להופיע לפנינו. לפעמים יש התקדמות של תחום מסוים. תחום מסוים מתפתח. זה לא אומר שבא גאולה, זה לא אומר שיש פה קומה חדשה של עם ישראל, קומה חדשה של חיים שעומדת להתגלות. אלא אתה אומר, יש תחום מסוים שהתפתח, ברוך השם, עם ישראל התפתח באיזה נושא. העובדה שאתה רואה במגוון עניינים, בכל מיני נקודות, התפתחות ולו קטנה, זה מלמד על כלל ולא על אופס פרטים. העובדה שיש כלל חדש, קומה חדשה של חיים שמופיעה, אז בבת אחת אתה תראה לה המון המון סימפטומים. ריבוי סימפטומים היא סימן על קומה חדשה. הפיצולים, כן? הם סימן על מה שמאחורי הקלעים. במילים אחרות אומרים חז"ל, העיקר זה שיש פה סימפטומים שמלמדים על משהו מאוד גדול שהופיע כאן. גם אם הוא לא הופיע במלואו, אספנו סימנים, יש לנו סימנים שמשהו גדול התרחש מאחורי הקלעים. איזה קומה אישיותית עומדת להתגלות או התגלתה. יש פה בחינת גאולה. יש פה זיהוי של גאולה, גאולה, אפשר לומר, קומה אישיותית חדשה של האומה. כלל שנוצר. משהו לאורך כל הגזרה. משהו חדש. הילה זו רחמת שר. כלומר, חזל רואים לנו, תראה, הופעת גאולה זה לידה. לידה כמנה, לידה זה כלל. יש פה משהו חדש לגמרי שעומד להופיע. אגב, כמו של הספר של המהר"ל על פורים, זה אור חדש. יש פה איזה משהו חדש, קומה חדשה שצריכה להופיע. איך אני יודע שיש פה רחם, שיש פה בחינת לידה, בחינת גאולה? תראה המון המון נקודות. תשים לב לזה, תתמקד בזה. הרבה סימפטומים. איך זה מתבטא? יש אנשים שרק אחרי שהסימפטומים מתגלים, כן, שחר מתפצל, אז הם רואים, או, אני רואה, אני שם לב, יש פה משהו גדול. שמחים בזה. יש אנשים שהם כל חייהם לא מחכים לסימפטומים. הם אנשים שכל חייהם עסוקים במסתר. כלומר, בהבנה שגאולה זה קומת חיים חדשה שצריכה להתגלות, ומה שמעניין אותם זה שקומת החיים החדשה הזאת תתגלה. הם עסוקים בזה כל הזמן. אנחנו רואים שחר, הילה מתפצלת לכל מיני כיוונים. יש אנשים שהם בעמדה אקטיבית, לא עמדה פסיבית. יש הילה שאתה רואה סימנים, אבל יש נמשלו צדיקים להילה. מה הילה כל זמן שגדלה קרניה מפוצלות? זאת אומרת, היא גודלת, אז מה קורה? היא גודלת. תוצאת סימפטומים זה שהקרניים הולכות ומתפצלות. זה הסימפטומים. היא גודלת, הקרניים מתפצלות. אף צדיקים, כל זמן שמרבים בתפילה, תפילתה נשמעת. יש אנשים שהם, המשל שלהם של היעלה זה המשל האקטיבי של היעלה. הם לא רואים את הפיצול ואומרים, כן, יש פה אור. הם כל הזמן פועלים מבפנים, הם כל הזמן ערנים לזה שצריך להרבות בתפילה, כלומר, בבניין השאיפה לקומה חדשה, הם כל הזמן רוצים את הקומה החדשה, את הלידה החדשה, מתפללים על זה כל הזמן, והם אלו שמקדימים את הסימפטומים. אחר כך אנחנו רואים את הקרניים פוצלות, אבל הם כמו הילה שגדלת, והקרניים זה רק הסימפטומים. יש את כל עם ישראל שלאחר מעשה ידעו לשמוח ולזהות כאן גאולה, ויש שני אנשים בדור שלם שמזהים כל הזמן את הצורך בעבודה אקטיבית כדי ליצור אחר כך גילויים חיצוניים. הם אנשים שמאיצים או מזרזים את הופעת עצם האישיות, עצם הקומה החדשה שצריכה להתגלות. הם אנשי הנסתר. אנשי הנסתר, זאת אומרת, הם לא מחכים לסימפטומים החיצוניים. אנשים צנועים. אנשים צנועים, אנשים שמעולם דאגו לתוכן הפנימי, כן, להופעת הלידה, ולא חיכו להערות. הם זיהו את הגאולה, את פוטנציאל הגאולה, את היכולת להוציא אותה לפועל, או לפני לצדיקים. לפי זה, חז"ל אומרים לנו כך, למנצח על לילת השחר. אתה רוצה להבין מה קרה כאן? אתה רוצה להבין מה קרה כאן? אתה רוצה להסתכל קצת פנימה? תסתכל. מה שקרה פה זה לילת השחר. מה שקרה כאן זה גאולה. מה זאת אומרת גאולה? לא התרחשות חיצונית. סוף כל הנושאים. זה לא הנושא. מה התרחש כאן? גאולה. תראה, התרחשות רב מערכתית, המון תחומים. גם ישועה פיזית של ישראל, גם התפתחות רוחנית של ישראל, גם כבוד ישראל בעמים, גם קירוב בין ישראל בינם לבין עצמם, בית המקדש נבנה בעקבות, כבודה של ארץ ישראל. מגוון תחומים התפתחו כאן. ביטחונם של ישראל, תקוותם, כל מיני מישורים התפתחו במקביל. אפשר לגעת בפורים במגוון תחומים שהתפתחו, במגוון התחדשויות רוחניות, גשמיות, לאומיות, כאלה ואחרים שהתחדשו בישראל, חידושים והערות. כל זה סימפטומים לדבר, העובדה שעלינו קומה, שנבנתה איזושהי אישיות, איזושהי התקדמות אישיותית כלל לאומית, זה נקרא גאולה. כלל האומה התקדמה, זה לא פרט, זה לא איזה נושא מסוים שהתפתח בו, האומה עלתה כיתה, זאת גאולה. ועוד בתוך למנצח על עת השחר, שזה הילד, שזה לידה, תשים לב יש פה לידה, באמת, כשאסתר נכנסת לחשברוש ומתפללת, היא עוד לא יודעת מה יהיה, היא עכשיו בתפילה שלה, היא ומרדכי, בעמדה של צדיקים שפועלים מראש, יוזמים את המהלך. יוזמים, מתפללים, תפילתה נשמע. לא מחכים לסימפטומים. מוציאים לפועל. יוצרים את המעיין הפנימי שאחר כך יגרום להרבה הרבה פיצולים. יש כאן הבדל בין תפילה לבין תורה. כשלומדים תורה, כשרוצים לדון באיזה עניין, להכריע לגביו מסקנות, מה יש לפנינו, מה ההתייחסות הנכונה, צריך לחשוב עליו, צריך לנתח אותו, אנחנו, אין לדיין אלא מה שנברות. אנחנו צריכים להסתכל מה אנחנו רואים, מה לפנינו, ולאור מה שלפנינו ולאור המיטב והידיעות שלנו, ללמוד, לברר את העניינים. זאת תורה, עניינה של תורה, לברר מה לפנינו במציאות, מה נמצא כאן. זה ניתוח של הופעה, ואז לפסוק, ואז להכריע, להגדיר. אסתר שהולכת לחכמים, כתבו לי לדורות, תגיעו, תביעו עמדה תורנית על מה שהתרחש כאן. באים חכמים, באה התורה, באים סנהדרין, ובכוח תורה שלהם מכרים, כן, לפי כל הנתונים, יש כאן הופעת תורה. אז יש כאן הגדרה, הגדרה תורנית, יש כאן גאולה. הופיעה כאן גאולה. התורה הגדירה, יש כאן גאולה. זה אומר מצוות, זה אומר הנהגות, זה שם של דבר, תורה. תפילה זה לא ככה. תפילה זה לא הגדרה וליבון וברור של מה שיש. תפילה זה הבעת צמאון, הבעת געגועים, הבעת שקיקה אדירה למה שאנחנו מאמינים שיכול להיות, למה שאנחנו רוצים שיהיה מאוד. זה לא נמצא, אין סימפטומים, אין שום דבר. תפילתן של צדיקים, אומר המהר"ל, עיקר עניין מגילת אסתר ללמד אותנו את כוחה של תפילה. הנה תראה, מרדכי ואסתר יחד עם מהלך שהם חוללו, הערוץ העיקרי שהם עשו זה ערוץ התפילה. זה הערוץ שפעל. אין גאולה שנעשית על ידי תפילה כמו זאת. כך אומר המהר"ל, זאת גאולה שהיא כולה מאמץ של תפילה. דברי עצומות וזעקתם. זה החותמת של המגילה. היו מתחזקים בתפילה, והיה תפילתם יוצאת לפועל. שלושה ימים של תפילה. ראיתי בן עזרא מדהים. בן עזרא בדרך כלל הוא פשטן, כזה מאוד פשטן, אבל הוא אומר, דבר מדהים, הוא כותב, ביום השלישי, היו ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות. אז ביום השלישי מגיעה לחשברוש, ואז היא מבקשת ממנו את כל זאת, שואל, למה היא מחכה שלושה ימים? היא אומרת, לעם ישראל תתפללו עליי. עם ישראל מתפלל. חבל על הזמן, הזמן עוזל. שתלך מיד לחשברוש, ותגיד לו לזרז תנים שיבוא היום, וזה... הוא רוצה יותר מזה, ביום השלישי, אז היא לא מיד עכשיו אומרת לחשברוש, אמן לא בסדר, דוחה את זה למחר. עוד דחייה. לא רק רק בסוף היום השלישי, ובסוף היום השלישי היא גם מחכה למחורת. אז הוא אומר אבן עזרא, אסתר הייתה בצום. היא עצמה הייתה בצום. אומר, אם היא הייתה בתחילת הצום, ביום הראשון, מבקשת מהחשברוש, אפילו באותו יום השלישי, היה נראה כאילו בגלל שהיא נראית טוב והיא חשברוש אוהב אותה, ובגלל זה הוא מקשיב לה. אומר, היא בכוונה אחרי שלושה ימים של צום נראתה גרוע, לא היה לה כוח, כך הוא אומר, הייתה עייפה ופניה היו חלושות, וברור לחלוטין שאם החשברוש הקשיב לה זה לא בגלל שהיא נראתה טוב, זה רק בגלל שהתפילה עזרה. כך הוא כותב עם עזרה, להראות שהתפילה עשה את הכל. כך הוא כותב, התפילה פעלה, לא היא, לא היכולות האישיות שלה, לא הקסם האישי שלה פעל פה, אלא רק התפילה. כך הוא כותב. ואתם רואים פה הבלטה, כן, שהכל פה זה נושא התפילה. 72 שעות של תפילה, 72 שעות של צום, שמעוררים חסד, כן, חסד עליון, 72. כלומר, כשרוצים לחולל גאולה, לקדם מהלך קומה חדשה, הדגש הוא על תפילה. התפילה היא הבעת רצון למשהו עתידי, למשהו עליון, לקומה חדשה שאנחנו רוצים שתתגלה, ומה שאנחנו רוצים יותר, מתפללים יותר, משתוקקים יותר, אנחנו הופכים להיות ראויים לכך שאכן הקומה הזאת תתגלה, תתרחש. פורים זה יום של תפילה. בפורים לכאורה אי אפשר ללמוד. אדם שהוא שטוי לא יכול לפסוק הלכה, אסור לפסוק, וגם הסברות שהוא ייתן בהשף, ספק האם הסברות האלו סברות טובות. זה לא יום של לימוד תורה, זה לא הנקודה כזאת. כתוב לפני הסעודה ללמוד מעט, אבל רואים שאם כתוב הרי מה שלפני הסעודה ללמוד מעט, לא אומר משהו. זה לא הנקודה של הלימוד. יש רצון בפורים, תפילה. יש כוח של מה, של פעולה על עתיד, של רצון לפעול, ליזום עוד לפני שהסימפטומים נראים, להיות כמרדכי ואסתר. באמת יש תענית לפני פורים, צמים, מתפללים, ופורים עצמו זה צריך להימשך, זה יום של רצון הקודם למציאות, מבחינת תפילה הקודמת לתורה. יש לימוד תורה ויש תפילה שקודמת לתורה. שפע של רצון להתקדם, לבנות קומה חדשה, רצון להתחדשות גם ברמה האישית, התחדשות כוללת וגם ברמה הלאומית. יש באורות התורה בפרק ו' פסקה יפה כזאת, פסקה ח', לפעמים אין אדם יכול ללמוד מפני שהוא משתוקק הרבה לתפילה, וכל זמן שלא התפלל עדיין כראוי הנשמה צמאה. דומה הדבר כמי שצמא הרבה שאינו יכול לאכול עד אשר ישתה תחילה לשבור צמאו ואחר כך יוכל לאכול. יש עמדה כזאת לפעמים שתפילה קודמת לתורה. אדם הוא לא יכול ללמוד, כי בעצם מה זה ללמוד? ללמוד זה על סמך מה שיש בי. אני עכשיו רוצה משהו אחר, אני רוצה להיות במקום אחר, אני רוצה שהאישיות הכוללת שלי תהיה בעמדה נפשית אחרת, בנקודת מוצא שונה. אני רוצה לפתוח את הספר אבל להיות איש שונה, עם רצון אחר, עם מוטיבציה שונה. זה צמאון כלל אישיותי. עכשיו אני אמד, אני אבין עניין, אבל כלל האישיות שלי עכשיו עומדת על הפרק. צריך קודם כל לשתות כדי שיהיה אפשר לאכול. לפעמים יש יום ששותים, ששחת אפשר לאכול. יום שמתפללים, יום שמביעים געגועים ותשוקה, בשביל שיהיה אחר כך את מה לברר, לאור מה לברר, אור מה לנתח. שורש אור צדיקים שרוי ברצון הזה. זה יסוד, בכללות יהיה בזה יסוד התפילה כמו הכשרה לתורה. כשתיית מים, המזינים בדרך עזר להעביר חלקי מזונות בכל חלקי הגוף. אז צריכים פה כמובן תורה אחר כך, אבל יש פה צד של רצון. רצון הקודם להופעת תורה. בשביל זה צריך להיות אדם ששואף לא להתעלם, אם אפשר לומר, קצת מהנגלה. את הנגלה, השכל שלנו נתפס לנגלה, מנסה לנתח אותו בצדק, והוא עכשיו עובד, ועובד על פי סברות של תורה, וזה בסדר גמור. אבל אנחנו עכשיו לא צריכים לעשות נגלה. לא כי אנחנו מזלזלים בנגלה, ולא דנים על פי הנגלה, אלא כי לפעמים אנחנו צריכים ללכת לקבוע את מרדכי ואסתר וליזום מעלה, לפעול לעולה. לדעת שיש מעיין פנימי שנקרא נשמה, לדעת שיש קומה אישיותית שמחכה והיא יכולה להיוולד וצריכה להיוולד. ומה שיש לפנינו זה מה שעכשיו, אבל יש איזה קומה אישיותית שלמה שיכולה לצאת לפועל ותצא לפועל. ופה עיקר הדגש זה הרצון שלנו להיות שהקומה האישיותית הזאת תתגלה. כי באמת אומר המהר"ל, הגאולה לא מגיעה בבת אחת. זה באמת העניין של כמעה כמעה, שאילת השחר גאולתן של ישראל כמעה כמעה. זאת אומרת, אני מבין שיש פה קומות אישיותיות שגדלות, כמו שאדם גודל לאט לאט, כל פעם עוד רובד של האישיות שלו מתפתח ומתעכל במציאות, ועוד רובד עם כל ההשלכות המציאותיות. תפילה זה הרצון לטפס, ולכן מהר"ל מסמיך לזה עוד צד של איילה, שאיילה יש את הצד של קפיצה. וקפיצה במובן הזה שעכשיו אנחנו רוצים את הקומה החדשה. יש פה פג צד מסוים של קפיצה. שקופץ כאילה ומוציא ישראל מחושך גלות אל גאולה. מה זה קופץ? זה לא שעכשיו יש פה משהו שהוא לא נורמלי, אלא קומה אישיותית חדשה נולדת. מה הסימנים? למשל, אומר המהר"ל, תסתכל במגילה, המהירות. ויאמר המלך, מהרו את המן. ויאמר המלך, מהר, קח את הלבוש ואת הסוס. ויבהילו להביא את המן. ונשלח סתרים ביד הרצים. הרבה סוסים יש במגילה, בכלל. מהירות. זאת אומרת, יש פה, כאשר קומה אישיותית נולדת, אז אחר כך דברים רצים מהר. זה סימן שעלינו כיתה. ששוב, יש משהו כללי שנולד, ממילא הכל מתגלה. אז זה לא שעכשיו הכל השתנה, אבל נולדה, הנה, ברור שקומה חדשה נוצרה. הכל בכוח תפילה. תפיסה כאייל, כאייל תהרוג על אפיקי מים, כן נפשי תהרוג אליך אלוקים. זאת אומרת שלא לחינם, התפילה מתוארת, שוב, הביטוי של אייל ואיילה. כלומר, עקרון התפילה הוא עקרון הגעגועים, עקרון הכיסופים, עקרון העובדה שאנחנו רוצים משהו אחר, עליון, ממילא קומה חדשה הולכת ונוצרת. זה סוג של קפיצה. זה דורש אישיות יותר נסתרת, אישיות יותר פנימית, אישיות של קטורת, אישיות של אסתר, שיודעת שיש מסתר. עוד חשוב, דווקא לא לזלזל בנגלה. לא לזלזל בנגלה, כלומר, זה שמתפללים, וזה שרוצים שקומה חדשה תיוולד, זה לא שאנחנו רוצים שינויים בנגלה, כי זה פספוס. שוב, אם מחפשים את המוקד הנגלה, את השינוי הגלוי, מחפשים את הנס הגלוי. זה לא הנושא פה. עד כדי כך, שחזל מבארים במזמור הזה, שהייתה גערה באסתר. אסתר אומרת, הצילה מכלב נפשי. אומרים חזל שהיא קראה לחשברוש כלב. ואז הייתה גערה באסתר, גערו בה, הסתלקה ממנה רוח הקודש. מה את קוראת לו כלב? הוא המלך עכשיו. ואז היא מיד תקנה ואמרה מיד אריה, שיציל אותה מיד אריה, חזרה רוח הקודש. מה זה מלמד אותנו? תתמקדי בעיקר. הגדילה במסתר היא לא באה על ידי הפחתת עמדתו של הנגלה. לא ככה גדלים במסתר. הגדילה באחיזה שלנו בתפילות, באמונה, זה לא על ידי זלזול במה שקורה בנגלה. טוב, זה כלום, הוא כלב, הוא זה. זה לא גדילה. הפחתת ערכו של הנגלה. להתמקד בנסתר זה להתמקד בנסתר. להתפלל חזק, כן. מאוד לרצות קומה חדשה. לא על ידי דגימה או איזושהי הפחתה של המציאות הנגלה, זלזול בה, שהיא בעצם לא קיימת, היא לא חשובה. לא. מרדכי לא אומר לאסתר, תתעלמי מהמציאות הנגלה. הוא רק יודע שרווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. יש עוד מקור, יש מקור פנימי, עליון. ויחד עם האחיזה במקור העליון, עם ההתעמקות בו וההשתקות אליו, התפילה בו, אנחנו לא מזלזלים בכלל למציאות הנגלה. לכן מצד אחד פורסים את המגילה. אנחנו מספרים את הנגלה כפי שהוא. אנחנו לא מתייחים את הנגלה. אנחנו לא מזלזלים בו. אנחנו לא ממעטים את ערכו. אנחנו לא טוענים שהיה פה איזה נס מרעיש. זו לא הנקודה. אנחנו פורסים את הכל גלוי ואומרים, בכל זאת נולדה פה קומה חדשה. תראה, יש פה המון המון דברים. נוצרה פה קומה חדשה. עם ישראל עלה כיתה בהמון תחומים. בזכות מה? בזכות אסתר. ומגילת אסתר. זה כאילו, זה נגלה שהדבר העיקרי פה זה דווקא מה שהפעולה הנסתרת. העובדה שהיו אנשים שלא לא הפסיקו לשאוף להתפלל, לרצות, להתרומם למשהו יותר עליון שיכול להיוולד. זה קצת רוח הקודש. זה מעין רוח הקודש, זה משהו מרוח הקודש, היכולת להתפלל, לשאוף, למרות המציאות החיצונה. כל זה דברים שפה המערה למון בעריך כאן על, על זה שהיא לא זלזלה, כן, שהיא ביקרה ביקורת על זה שאסור לזלזל במציאות המעשית, אלא להתמקד בתפילה. שואלים מה לעשות, באמת זה עיקר העיקר מה שצריך לעשות. זאת אומרת, זה שיש משהו תקוע במציאות הנגלית, תקוע מאוד במציאות הנגלית, וכל הדברים הנגלים, עם כל זה שלא מזלזלים בהם ומעריכים אותם, צריך לדעת שיש מעיין עליון יותר, והוא העיקר, ויש נשמה של אומה, ויש כוחות עליונים שעוד לא יצאו לפועל, יש קומה אישיותית שלמה שמחכה לנו, ואפשר לעסוק בניתוח האירועים גם על פי סברות של תורה, אבל יותר חשוב דווקא כשלכאורה אין כלום על פני השטח, להתמקד בתפילה. מאוד 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 להתמקד בתפילה בצורה מאוד קיצונית, בצורה מאוד גדולה. להבין שעל ידי זה שאנחנו מתפללים, רוצים מאוד מאוד באמת, אנחנו עכשיו מאפשרים לקומה אישיותית של האומה להיוולד. אנחנו מושכים אותה, אנחנו נותנים לה מקום, אנחנו פותחים צינור שמאפשר לה להתבטא. הסימפטומים אחר כך יגיעו. אפשר לחכות לסימפטומים, אפשר ליצור אותם. זה זמן מסוגל למהפכות, המהפכות של תפילה. ותפילה עושה מהפכות. ואם יש משהו שאפשר הכי הרבה לעשות בימים אלו, מעבר לזה שכולם לומדים תורה וזה טוב, ועוד כל מיני דברים, עיקר הדגש, עיקר העמל, זה עמל התפילה. להתפלל הרבה, זה לא סתם, זה לא עניין של ייאוש או של טוב, זה מה שנשאר לעשות, להפך. זה עניין מאוד רציני. אנחנו, כל הסימנים אומרים, יש פה קומה חדשה שצריכה להיוולד, זה לא יכול להיות. משהו פה תקוע. אישיות, יש פה איזו אישיות שמחכה לצאת לפועל. וככה צדיקים עושים, ככה עם ישראל עשה, ככה מרדכי ואסתר עשו, דווקא בזמנים כאלו, להתמקד בתפילה. כי באמת סברות של תורה הן די נעצרות. אנחנו לא יודעים, אנחנו יכולים להגיד סברה מפה, סברה משם. דברים מאוד עמומים, מאוד ערפילים, אין סימפטומים ברורים, אין, עוד, האור עוד לא מפוצל, להפך. וגם לא להתמקד בשינויים הנגליים. טוב, אנחנו חכים לאיזה משהו נגלה, כזה או אחר. זה לא הנקודה. זה לא הנושא. שינויים נגליים הם פספוס. סוף כל הניסים. זה לא הדגש פה. הדגש הוא לא לחכות להתרחשויות נגלות, אלא הדגש הוא להתפלל הרבה הרבה על ההתחדשות הרוחנית, הנספרת, הפנימית. אנחנו מחכים, זה נקרא אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לרוע. איך נזכה? מה זה נזכה כולנו? נזכה הכוונה, נחיה המון ימים. נזכה כולנו מהרה לרוע, נזכך את עצמנו, נהיה זכאים, נהיה מלאי מוכנות, ולקבל אותו. הוא יבוא ככל שאנחנו יותר נרצה אותו, נזדקך לקראתו, נשאף אליו. הוא יבוא. אור חדש, התחדשות, לידה מגיעה כשמאוד רוצים אותה, כשמאוד כוספים בה, כשמאוד מתפללים, משתוקקים אליה, היא מגיעה. אנחנו לא אחראים על הזמן, אנחנו כן יכולים לקחת על אחריות על דינמיקה, על פעילות. ישראל יכולים לפעול. אל תראי תולעת יעקב, לא לפחד, ממשלו ישראל לתולעת. תולעת לפעמים אין לה כוח, חלשה בקטנה, אבל תולעת זו כוחה בפיה, אומרים כזה. היא קטנה קטנה, אבל היא יכולה לחסל ערמות, יש לה כוח בפה. אף ישראל אין כוחם אלא בפיהם. זה פלא כזה. אנחנו יכולים לשנות את המציאות, לעשות מהפכה, על ידי פה של תפילה. צריך להשקיע בזה הרבה מחשבה, הרבה מאמץ, הרבה תשומת לב, הרבה ריכוז, הרבה רגש, הרבה חלום, הרבה בקשה. אבל זה, זה לא, אני מדגיש שוב, זה לא אין ברירה. זה לא הדבר האחרון שנשאר, להפך. זה הדבר הראשון שיש לעשות. הדבר העיקרי שיש לפעמים. הדבר העיקרי שעומד פה על הפרק, מעבר לכל הדברים, זה עוצמה של תפילה. אדירה. להבין שיש פה דבר שצריך להתחדש ממקום עליון, נפטר, וצריך לרצות אותו. כל שירצו אותו יותר, בשיא העוצמה והגובה, השינויים התרחשו. שינויים פנימיים, שינויים מוכנים, שינויים מחשבתיים, שינויים מוסריים. ממילא בסוף גם שינויים סימפטומיים, גם על פני השטח. אז הם יהיו בבת אחת במגוון תחומים. לא בנקודה זו, רק פה. יש המון המון תחומים שצריכים בבת אחת להשתנות. טוב, נראה לי שדיברתי יותר מדי.